ממש כמו שהיה בחנוכת המשכן, וירא העם וירונו, ויפלו על פניהם, הרי שיורדת אש ואוכלת את הקורבן. וזה נעשה הבירור מי האלוהים, הבעל או השם לבדו. אנחנו בפרק י"ח, פסוק מ'. ויאמר אליהו להם, תפסו את נביאי הבעל, שלים על אדמם. וירידם אליהו אל נחל קישון, וישחטם שם. ויאמר אליהו לאחיו, עלה כל ושתי כיכר. ויעלה אחיו לאכול ולשתות, ואליהו על ראש הכרמל, ויגר ארצה וישם פניו. ויאמר אל נערו, עלה נא הבה דרך ים, ויעל ויבט, ויאמר אין מאומה, ויאמר ויהי בשביעית, ויאמר הנה עב קטנה כחפיש עולם ים, ויאמר עלה מור אל אחיו אסור ורד, ולא יעצרך הגשם. ויהי עד גור עד גור, והשמיים ויהי גשם גדול, ויקרחה וילך ישראלה. כן, אז רק נזכור ששלוש שנים כבר לא יורד טיפת גשם בתחומי ממלכת ישראל, כמו שאליהו הודיע לאחאב. ואמרנו אתמול שתרגום יונתן מפרש את כפילות ענני השם ענני, ענני באש וענני במטר לאחר מכן. אז אומר אליהו לעם שאיתו, תפסו את נביאי הבעל, הכוונה הם היו שם, אבל אל תתנו להם לצאת מכאן. איש הלימלט מהם ויתפסום, ואחאב שותק, ואליהו מוריד אותם מהכרמל לנחל קישון, ושם הורג אותם בחרב. 450, נכון? ועוד 450 היו נביאי השירה. לא, נביאי הבעל היו 450. כן. אז מה? נכון? למה צריך יותר? כתוב שקבצו את כל נביאי הבעל להר הכרמל. טוב, לא משנה, אפילו פעם אחת די בזה. בכל אופן, הקישון, ערוץ הקישון יבש אחרי שלוש שנים של בצורת, וכנראה שבהמשך כשאליהו מוריד גשם, אז הגשם סוחף אותם אל הים, את נביאי הבעל. יש בפעתי דליית אל כרמל, יש אתר שנקרא מוחרקה בערבית. מוחרקה זה משרפה, דיינו המקום שבו ירדה אש מהשמיים. אני לא יודע אם אפשר להגיד שיש שם איזה מסורת יהודית, לא נראה לי שיש שם, יש שם איזה מנזר נוצרי על שם אליהו הנביא וכו', אבל בכל אופן יש היגיון במקום הזה, כי זו אחת הפסגות של הכרמל, זה גובה 500 מטר, וזה קרוב יחסית לנחל קישון, ויש גם ירידה יחסית נוחה. כרמל הוא הר שקשה לעלות אותו, הוא הר גבוה ותלול. מה? צומת תשבי, קוראים לה על שם העניין, אבל בכל אופן יש בזה היגיון מסוים, ואז מי שעשה פעם את המסלול הזה, אפשר לרדת מהמוחרקה אל הקישון. גם הקישון שם הוא יחסית קרוב להר הכרמל, אולי יותר מכל נקודה אחרת. ככה נראה לי, מין ברך כזו של הקישון. מה? לא, לא מנשר, זה הרבה יותר מזרחית לנשר. זה הרבה יותר קרוב ליוקנעם מאשר לנשר. המוחרקה היא הרבה יותר קרובה ליוקנעם. הקישון לא, הקישון הוא מגיע מעמק ישראל עד חיפה. אז נקודה יותר, אם אתה נוסע כביש 6, עין טוב, מגיע למחלף אליקים, פונה שם שמאלה לכיוון הכרמל, אז עוד לפני דליית הכרמל, ובפעתי הכפר, שם פנייה ימינה, זה אתר המוחרקה, ושאתה יורד, זה נקרא שם למטה קריית חרושת, זה לא רחוק מבית שערים, פחות או יותר שם. אני חושב ששם הקישון הוא קרוב לכרמל, וגם יש ירידה נוחה יחסית, כך שזה בהחלט יכול להיות אתר מתאים. אבל שוב, זה לא, אין לנו על זה, מה? כן, אם זה שם זה רחוק מהים. מה שדיברנו שמאיפה הביאו מים, כן. אפשר להגיד שזה היה בסטלה מריס, כן, שזה היה בקרמל בחיפה, מעל הים. אבל אני חושב ששם הקישון קצת יותר מתרחק צפונה כבר הרבה יותר מאשר, לא מגיע, אני הולך צפונה יותר, אחר כך הוא הולך צפונה יותר. כן. טוב. לא, בקיצור, לא, לא, זה לא שיש לנו מסורת ברורה איפה זה היה, זה גם לא כל כך משנה איפה זה היה. והחב שותק, זה הישג גדול פה. ואליהו אומר לאחאב, עלה, כנראה עלה חזרה לכרמל. אחאב ירד איתם מהכרמל למטה, והוא אומר לו עלה, כי שם הוא השאיר את כל הציוד שלו. עלה, אכול ושתה. הרי מהבוקר עד כמעט ערב הם שם, כנראה בלי לאכול ולשתות. כי כל המיית הגשם, כן, עוד מעט אתה, אני כבר שומע באוזניי, או יותר נכון באוזני רוחי, כי כרגע אין שום דבר, אבל אני כבר שומע סופת רעמים מגיעה, כן, המון זה לא לשון ריבוי, אלא לשון המיית, רעש חזק. אז אחאב עולה בחזרה לכרמל לאכול ולשתות, ואליהו עולה גם כן פסגה אחרת בכרמל, והוא גוהר ומתכופף ארצה ושם את פניו בין ברכיו, מתקפל פנימה, מין תנוחת ריכוז כזו שידועה גם במדיטציה להבדיל, והוא מצווה על משרתו, שעד היום כמדומני לא ראינו לו משרת, אולי שם מישהו יתנדב, אז הוא מבקש ממנו לעלות למקום יותר גבוה ולהביט מערבה, והוא עולה ואומר לו אין מאומה. הוא שבע פעמים אומר לו עוד ועוד ועוד, והוא ממשיך להתפלל. שבע פעמים הוא מעלה אותו ומוריד אותו, ובפעם השביעית אומר לו הנער, הנה עב, כן, ענן, קטנה, כחף איש, צורת הענן היא כמו כף איש, עולה מים. דברי תורה, עניים מקום אחד ועשירים מקום אחר. יש פסוק באיכה, ניסה לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים, אז רס"ג וראשים מסבירים שם אל כפיים אל העננים, ומביאים ראיה מהפסוק שלנו, עב קטנה כחף איש, זה הדימוי. אז אומר אליהו לנערו, עלה למקומו של אחאב, הם לא ישבו ביחד, כל אחד היה על איזה פסגה אחרת בהר, אמור אל אחאב, אסור מרכבתך, כן, תרתום את הסוסים למרכבה, ורד מהכרמל לכיוון ישראל, שם היה לאחאב ארמון, למרות שעירו הייתה שומרון, אבל ארמון החורף שלו היה בישראל, כדי שלא יעצור אותך הגשם, כן, העמק עשוי להיות כולו בוץ אחד גדול, כמו שהיה לסיסרה, במקרה של גשם שוטף, והקישון עולה על גדותיו, ואחאב עוד לא מספיק לסיים לאכול ולאסור את המרכבה ולהתחיל לרדת מהכרמל, אני לא יודע אם המרכבה חיכתה לו למטה והוא ירד רגלית, או שהוא ירד מהכרמל מסביב שם באמת דרך יוקנעם, לא יודע. והשמיים התקדרו, כן, החשיכו השמיים בעבים שהגיעו באמצעות הרוח, ויורד גשם גדול, כדורנית זה החושך, כן? והיא גשם גדול, והרכב אחאב במרכבתו, והוא הולך ליזרעאל, שנמצאת... כל העמק נקרא על שם ישראל בגלל חשיבותה. יש שם היום קיבוץ שנקרא קיבוץ ישראל, ושם תל ישראל, קראו לו בערבית זרעין, וברחו משם במלחמת השחרור, אבל שם זיהו את ישראל המקראי. טוב, יד השם הייתה, זה לא קראנו, בסדר, בואו נקרא עד סוף פסוק ג' ויד אדוני הייתה אל אליהו וישנס מותנם וירוץ לפני אחאב עד בואכה ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחר ותשלח איזבל מלאך כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון כי חעת מחר כן נפש אחד מהם ויער ויקום וילך אל נפשו ויבוא באר שבע וינח את נערו שם. כן, אז נדמה לי שהזכרנו פעם שהרמב״ם כותב במורה הנבוכים בעשר מעלות הנבואה שהמעלה הנמוכה ביותר היא מעלה שנותנת השראה של גבורה. אז זה כאן יד השם שהייתה על אליהו, ואליהו קיבל גבורה מאוד גדולה, והוא משנס את מותניו, דיינו איש ואזור עור עזור למותניו, אז הוא חוגר חזק את מלבושו סביב מותניו, כן, מי שרץ, אז הוא מקפל את שולי גלימתו, היית מקפל שולי גלימתך ורץ אחרינו, כך אומר שם, מי זה אביה אומר, כמנשה אומר לאביה שם, אז אליהו שינס את מותניו, דיינו קרח את בגדיו בחוזקה, חגרה בעוז מותניה, זה אותו דבר, להדק את החגור. אז אליהו משנס מותניו ורץ, כן, כך אמרנו אתמול, שאליהו חלק כבוד למלכות בגלל שאחאב אפשר לו לעשות כל המעמד באותה שעה כשר היה. אז אחאב רוכב, אז הוא רץ לפני מרכבתו של אחאב עד בואכה יזרעאלה, בדעת מקרא הם מעריכים את המרחק ב-20 קילומטרים ממקום הכרמל עד זה, צריך הרבה כוח לדבר הזה, והוא מגיע עד בואכה אבל הוא לא נכנס ליזרעאל, והוא יודע גם למה הוא לא נכנס. אחאב מגיע לארמונו ומספר לאיזבל על כל אירועי היום, ושאליהו הרג את כל הנביאים בחרב, ואיזבל שולחת שליח אל אליהו והיא נשבעת, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון. הסברנו הרבה פעמים שבמקור כשאדם היה נשבע אז הוא היה אומר שאם אני לא אעמוד בדברתי כה יעשון אלוהים, ומפרט איזה כמה כללות קשות, ולא זו, לא זו בלבד אלא כה יוסיפון עוד כך וכך, ולימים כבר לא היו מפרטים את בדיוק מה הוא החל לעצמו, אבל זה לשון שבועה. כי כעת מחר, כן, במהלך יום מחר או בשעה הזאת מחר, אשים את נפשך כנפש אחד מהם, אני אשווה אותך, אצרף אותך אל אותם 450 נביאים שהרגת. נכון, שאלה מצוינת, שאלה מתבקשת. אז התשובה היא שכנראה היא הבינה שכעת אחאב לא יאפשר לה את זה. עכשיו עוד היא, הוא תחת רושם השפעת המעמד, עד מחר בבוקר היא כבר תדאג לסובב אותו חזרה, את כל הברגים שהשתחררו לו שם וכיוצא בזה, אבל היא מודיעה לאליהו והיא מלכה, היא יודעת שהיא תשיג אותו, אם לא עכשיו אז מחר. טוב, אליהו ויער, דיינו הוא מבין את חומרת המצב, והוא ויקום וילך אל נפשו, כן, כדי להציל את נפשו. ויקום, ויער ויקום וילך, תמיד פועלים נרדפים הם מבטאים מהירות, והוא בורח רחוק רחוק עד דרום ממלכת יהודה, כן, באר שבע אשר ליהודה. יש גם באר שבע בגליל, היא אמנם לא ברור שנזכרת בתנ״ך במפורש, אבל יוסף בן מתתיהו מזכיר אותה, ואם כתוב אשר ליהודה זה גם מכריח את העניין. בזמנם היה מאוד מצוי, יש חצור הגלילית וחצור פה, יש בית לחם הגלילית ובית לחם פה, ויש אפילו ירושלים כמה, כי כשהתחבורה והתקשורת הייתה לא כמו היום אז לא היו מתבלבלים, זה היה ברור שאתה אומר באר שבע ביהודה למה אתה מתכוון, ובגליל למה אתה מתכוון. היום פחות עושים את זה כי כל המרחקים והקשר הרבה יותר, הטווחים התקצרו. כן, יפה, בסדר. מה? כמה וכמה? בעיקר מקומות כמו תמין, כאילו נגיד אבל, אבל זה מישור, או אלון, וכיוצא בזה, יש לך אלון מורה, אלון בצעננים, אלון כך וכך וכולי. בית שמש זה מקום שעובדים בו, פולחן השמש, אז היות והיו כמה כאלה, אז יש חצור, ועיר כנראה שהייתה פרוזה בחצר ולא זה, אז יש הרבה חצור, לכן על זו הדרך. אחר כך, בסדר? כבוד, נחלוק כבוד למלכות, ככה זה לא אומרים, כן? הוא כאילו רצה לעודד אותו בדרכו החדשה, ראינו שאליהו לא קורא לו בשמו, וכשהוא מדבר עם עובדיהו ולא קורא לו המלך אלא אומר לו אדונך, שלך ולא שלי, ואחר כך הוא אומר לו, אתה אחרת את ישראל וכו'. אז אליהו רוצה כאילו להגיד לו, אתה יכול לפתוח דף חדש, אנחנו נכבד אותך בתור מלך, אם אתה תלך בדרכי השם. בסדר, אז אליהו בורח רחוק רחוק, והוא מגיע לגבול היישוב בממלכת יהודה, ואת משרתו, כן, נער זה לאו דווקא אדם צעיר, יהושע לא היה צעיר כשאמרו עליו נער, אלא משרת. אז הוא משאיר שם את נערו, כי הוא מבין שההליכה במדבר תהיה רצופת תלאות, ויכול להיות גם שהוא חפץ בהתבודדות הזו. הוא הבין שהוא כנראה יגיע לאיזו התגלות, שהוא רצה להיות שם לבד, והוא יוצא אל המדבר. מה?
לא,
את ג' קראנו. את ד' לא קראנו, בסדר. בואו נראה עד סוף פסוק ח'. והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר רב, עתה אדוני, כי לא טוב אנוכי מאבותיי, תחת רותם אחד, והנה מלאך נוגע בו, מרעש אותם עוגת רצפים וצפחת מים, ויוכל וישת וישום וישום מלאך אדוני שנית, ויגע בו ויאמר קום אכול כי ויקום ויוכל וישתה וילך בכוח אכילי ארבעים יום זה קצת מזכיר את מה שנקרא בפרשת שבוע על התעייה של הגר, ותלך ותטע במדבר באר שבע ויכלו המים מן החמת. פה בכלל לא כתוב שאליהו לקח צדה לדרך. בכל אופן, הוא את נערו אומר לו, חכה לי פה בבאר שבע, והוא הולך במדבר דרך יום. חזל אומרים, מהלך אדם 10 פרסאות, היינו כ-40 קילומטרים, ומגיע ויושב תחת רותם אחד. רותם זה שיח שמי שמכיר אותו, הוא נפוץ מאוד במדבר, הוא רק גבעולים כאלה. אין לו, רק תקופה קצרה מאוד בשנה, יש לו עלים מופרחים, אבל זה כמו מחטים כאלו, כדי שלא יתעדו ממנו המים, אז זה לא נותן מי יודע מצל, זה לא איזה משהו, זה שיח כזה. והוא שואל את נפשו למות, מזכיר את יונה, ממש אותו ביטוי כמו יונה שם, שהקיקיון יבש. ויאמר רב, מספיק לי הסבל, כן, עתה השם כך נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי המתים, מספיק לי, לא רוצה לחיים כאלה, אני לא רוצה. הוא רעב, הוא צמא, הוא עייף, הוא נרדף, ואחרי זה הוא צריך לברוח כמו כלב משוטט, סליחה על הביטוי. מה? בסדר, אז בסוף הוא הגיע לנקודת משבר. יכול להיות שנקודת המשבר הגדולה היא בגלל שהוא רואה שאחרי השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים, אז כולם חזרו לעסקם, אף אחד לא מגן עליו, אף אחד לא תומך בו, עולם כמנהגו נוהג, איזבל שולטת ולא אחאב. הוא חשב שאחאב יבוא ועכשיו יגיד לו, הנה יש עוד 400 נביאי אשרה, תמשיך לשחוט גם אותם וכו', ועכשיו הוא מאוים. דווקא אחרי פי אפשר להתרסק. כן, דרך אגב, כנראה שאפשר להסביר למה אליהו הוא כאילו בורח כל כך רחוק. כנראה הוא חשש מהסכמי הסגרה, כמו שראינו שעובדיה אמר לו, אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח. כלומר, גם ממלכת יהודה הייתה מסוגלת להסגיר אותו לידי ממלכת ישראל. נראה שיש פה גם עוד עניין שהוא באמת כבר, כמו שירמיה אומר, מי יתן אני במדבר מלון אורחים ועזבה את עמי ואלכה מאיתם, הוא קץ באדישות הזו של העם שמשתפת פעולה עם הרשעות של איזבל. לא טוב אנוכי מאבותיי, הכוונה היא אמתים, מצטרף אליהם, זה לא רע שם. תראה הרבה פסוקים כאלה באיוב, ששם נחים במנוחה וכו', אין הרבה צרות כמו כאן. לפעמים יש חיים גרועים ממוות כבר. כן, אז הוא ככה שוכב לישון, בעילפון, כן, נחשוב, הולך 40 קילומטר, אחרי שהוא רץ מישראל עד באר שבע, בספרינט, ברח מזבל, זה מצב קשה מאוד. אז הוא שוכב לישון תחת רותם אחד, שאני יודע אם זה אותה רותם ששם הוא ישב, או שלא, אולי כן, אולי לא. ואחרי שהוא נרדם, הנה זה מלאך נוגע בו, ואומר לו, קום אכול. אז הוא קם חושך אפלה מסביב, והוא מסתכל היטב מרעשותיו, דהיינו סביבות ראשו, כמו שמרגלותיו וסביבות רגליו, אז מרעשותיו וסביבות ראשו, והוא רואה עוגת רצפים. רצפה, מה זו בעברית? גחלת, נכון? ובידו רצפה. אז עוגת רצפים זה כמו שהבדואים עושים במדבר עד היום. כל מי שהיה במילואים באזור סיני, יוכלו להם, חופרים גומה, ממלאים אותה בגחלים, לוקחים, הרב קפח כותב שזה מה שהגמרא בברכות קוראת קובה דארה. קובה דארה זה עיגול בצק שנאפה בארץ, לא בתנור. מכסים את זה בחול. איך סיפר לי מישהו שם במילואים, עם שהגשש הבדואי היה מכין להם את זה, היינו גומרים את הסיור, אחרי 4-5 שעות חזרים, מורידים את החול, מפזרים, מנערים קצת את החררה הזאת, זה נקראת חררה על גבי גחלים, בלשון חזל, ואוכלים אותה. זה טעים וטוב, זה לא נאפה בתנור, אלא בבור, באדמה, בור אטום, באמצעות גחלים. אז גם פה זה יפה לראות, שגם כשעושים לאדם נס, מגישים לו את התפריט המקומי. לא הגישו לו מה שאוכלים בישראל או בגלעד, משהו רגיל, אלא פה זה מה שאוכלים. הנס הוא תמיד מתיחה של הטבע, אבל הוא לא משהו שלא קשור בכלל לטבע המקומי. גם פה זה מעל, זה שמלאך מעיר אותו ואומר לו בוא תאכל, אבל אתה רואה שמה בתפריט כמנהג המקום, כן? אולי יכול להיות בחזה, אולי זה אחרת. פה זה, אתה רואה שזה נקודה חשובה. אז הוא נותן לו, כן, הוא רואה עוגת רצפים. עוגה זה לא, אל תחשבו על קרם שנית וזה, עוגה זה פיתה עגולה, מה שקרם שלנו פיתה עגעוגה, לא כיכר מעורכת, זה לא היה בגט, כן, אלא עוגת רצפים. אז הוא אוכל ושותה, אבל לא את הכל, וחוזר לישון, כי כנראה מי שהולך למות, אז למה לא לאכול הרבה כבר? ואולי הוא היה כל כך עייף. ואז המלאך מעיר אותו שנית, ואומר לו, קום אכול כי רב ממך. כן, הוא אמר רב, קח את נפשי. הוא אומר לו, לא, לא, הרב פה, זה, יש לך עוד דרך ארוכה. רב ממך דרך, דיינו דרך שהיא לא לפי כוחך, אם אתה לא תאכל ותשתה. ופסוק ח' קראנו, נכון? אז הוא שוב קם משנתו בעל כורחו ושוב אוכל ושותה. דרך אגב, גם המלאך אומר לו קום אכול. מכאן מוכח ששתייה היא בכלל אכילה. הוא לא אומר לו לשתות, אבל הוא מבין שאין אכילה ולא שתייה. אז בכוח האכילה היא, הוא הולך 40 יום ו-40 לילה עד הרי אלוהים חורב. חורב זה שם אחר לסיני, על שם שהוא חרב ממים. הר האלוהים זה הר שנגלה עליו השם במעמד הר סיני. הר סיני אנחנו לא יודעים איפה הוא, וכנראה שבכוונה התורה לא סיפרה לנו לא איפה הר סיני ולא איפה כפורת משה, מטעמים מובנים. על כל פנים, איפה שלא נמקם את הר סיני בחצי האי סיני, זה לא לוקח 40 יום ו-40 לילה. ללא ספק, כאילו יש פה איזו הידמות למשה רבנו, שלחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, כאילו שהיה בהר 40 יום ו-40 לילה, כלומר, אחרי שאנחנו הוביל אותו באיזה מסלולים מעגליים, או לא יודע מה, כי ללא ספק שלא, זה לא הזמן שאמור לקחת, להגיע אל הר סיני, אבל באמת ההקבלה למשה רבנו היא מאוד מאוד ברורה, ונראה שהיא גם מתעצמת בהמשך.
זה 40 יום ו-40 לילה בלי הפסק?
כן, בלי לאכול, בלי לשתות.
כוונה לא עצר, לא ישן,
כן, ככה נראה, כן. כן, כי בלילה לא הולכים, אז אם אומרים לך שהוא הלך 40 יום ו-40 לילה, זה בלא הפסק, כן. טוב, כמה זמן עוד יש לנו, נראה כמה פסוקים לקחת, ננסה עד רווח הפרשה, בסדר? ויבוא שם אל המערה, ויעלן שם, הנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו מלך פה אליהו, ויאמר כנו קראתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך ישראל.
מחותך, הרס ומת נביאך, הרגו מחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי. ויום הרצה ועמתיו ההר לפני אדוני, והנה אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק בפרק הרים ומשפר סלעים. לא ברוח אדוני ואחר הרוח רעש, לא ברעש ואחר הרעש אש, לא באש אדוני ואחר האש קול. ויהי כשמוע אליהו וילד פניו באדרתו, ויצא ויעמוד והנה אליו קול ויאמר מלך אפו אליהו, ויאמר כנו קינאתי אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאך הרגו בחרב, ויבחר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחה.
טוב, זו ההפטרה של פרשת כי תישא, היא די נדירה, כי בדרך כלל אחת מארבע פרשיות נופלת על כי תישא, אבל נדמה לי שדווקא בשנה מעוברת כמו שנתנו זו, אז אנחנו כן נקרא, זה יצא עדיין מחודש שבט, אם אני לא טועה. יש גם בפנחס, וגם היא נדירה, כי זה שלושת השבועות, חלק כאן בפנחס וחלק בכתיסה, זה הסיפור מחולק. על כל פנים, אז הוא מגיע לחורב אל המערה הידועה, כן, וסמתיך בנקרת הצור, והוא לן במערה, אחרי 40 יום, 40 לילה, שהוא כנראה לא ישן, והנה דבר השם אליו, ויאמר לו מה לך פה אליהו, מה הביאך הלום? הוא אומר לו אליהו, קנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כן, זה לא לקנה ב, אלא לקנה ל, תחת אשר קינא לאלוהיו, זה נאמר על פנחס, יש דעות וחזל שאליהו הוא פנחס. כל פנים, איפה רואים בתורה קנאות? למשל בפרשת אישה סוטה, שעם ישראל סוטה מעל השם, אליהו פה הוא המקנה לשם השם, אלוהי צבאות ישראל, כן, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, כי עזבו בריתך בני ישראל בעבודה זרה, את מזבחותיך הרסו, כמו שראינו, וירפא את מזבח השם ההרוס, ואת נביאיך הרגו בחרב, כמו שראינו שאיזבל הרגה את כל נביאי השם, ויוותר אני לבדי, כי שוב, מאה נביאים במערה, הם לא יכולים לעזור לי, הם לא אני לבד במערכה, וגם אני השריד האחרון, ויבקשו את נפשי לקחתה. אז רואים מכאן שאליהו בא בביקורת קשה על העם, על השתיקה של העם. כאילו, העם לא הרג את הנביאים, איזבל הרגה, אבל זה שכולם משתפים פעולה ומיישרים קו עם מה שהמלכות עושה, מבחינת אליהו זה העם שותף לרדיפה הזו אחריו. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהמערה ועמדת בהר, כן, וניצבת על הצור לפני השם, דהיינו במראה נבואי, אתה ממשיך להתנבא, והשם, כבוד השם עתיד לעבור, והיה בעבור כבודי, ורוח גדולה וחזק, כל שאין בו רוח חיים, זוכרהו ונוקבהו, גדולה נקבה וחזק זכר, רוח שביכולתה לפרק הרים ולשבר סלעים, היא עוברת לפני השם, זה הפמליה, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, אז זו הפמליה, לא ברוח השם, אז עדיין כבוד השם לא מתגלה. ואחר הרוח אתה תשמע רעש גדול מאוד, גם כן לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, כן, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה, דממה בלשון התנ״ך זה קול חרישי, זה לא שקט מוחלט, אלא קול נמוך, דומם וחלש, וזה כבוד השם. וכשאליהו שומע את זה, נחרוג טיפה היום, כשאליהו שומע את קול הדממה הדקה, והוא מבין שכרגע כבוד השם עובר, הוא עוטף את פניו באדרת השיער אשר לו, כן, וסקותי חפי, והיה בעבור כבודי, וסקותי חפי עליך עד עוברי, והוא יוצא ועומד בפתח המערה, ועוד פעם אותה שאלה, והנה אליו קול ויאמר מלך אפוא אליהו. הקדוש ברוך הוא רצה לראות אם אליהו שינה את עמדתו, כי המפרשים פה אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא לא בסופה ובסערה דרכו, לא באש ולא ברעש ולא ברוח חזקה, צריך חנך את העם בכל דממה דקה, דיינו לא בקנאות יתרה. אז אחרי שסבירים לו את זה, שואלים אותו פה, אולי עוד פעם תגיד מה לך פה, מה אתה רוצה עכשיו ולמה באת, ולשבחו של אליהו יאמר שהוא חוזר על עמדתו, אני אפילו לא אקרא את הפסוק, אבל עד כמה שבדקתי, פסוק י' ד' חוזר על פסוק י', אין כזה דבר כמעט בתנ"ך, בדרך כלל מגוונים, כדי שלא נשתעמם. פה אליהו לא נסוג, לא יודע אם הוא לא הבין או לא רצה להבין את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני על משמרתי עמודה בקנאות ובכתרוג על עם ישראל. מה תגובת הקדוש ברוך הוא כבר נראה בשבוע הבא, אבל מכל מקום, מכאן השורש למנהג ישראל שמקורו בפרקי דרבי אליעזר ובזוהר וכו', להציב כיסא לאליהו בברית, לראות שלא עזבו בריתך בני ישראל, ומאז אליהו הפך להיות המסנגר, כן, הוא יושב במונה זכויותיהם של ישראל וכו', כי פה הוא דווקא בא ברוח קטגורית כלפי ישראל. אז שנייה, רק מחילה, יכול להיות שכאילו המסר היה מסר של עקיצה לאליהו, של ויכוח מסוים בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא גם אומר לו, טוב, אם אנחנו לא יכולים להגיע לנוסחת עבודה משותפת, אז שים את המפתחות על השולחן, ואת אלישע תמשך הנביא תחתיך. אבל הרד"ק אומר שעצם ההתגלות, שהיא התגלות ש... מקבילה להתגלות של משה רבנו, גם אם נגיד שזה ברמה אחרת, אבל זה לא ספק, לזה הוא זכה בזכות המעמד בהר הכרמל. בגלל שהוא היה כזה קנאי, וקידש שם שמיים, ומסירות נפש וכו', אז גם לשמוע מהקדוש ברוך הוא ביקורת, זה מדרגה מאוד גבוהה, לא כל אחד זוכה לזה, אז זה אליהו זכה, בין אם מסכימים, בין אם לא מסכימים. Thank you.